מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מגזין מוקלט. מיטב הכתבות של מכון דוידסון זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
והפעם, ויקרא שמם בישראל, כתבתו של איגור ארמיאץ' שטיינפרס, פורסמה ב-20 ביוני 2019. לכל מין מוכר בטבע יש שם, אבל מי מוסמך לתת אותו? איך קובעים את השמות העבריים? ומי הם הברדסון המוסווה וקטן הרגל המנומנם? ויקרא שמם בישראל. האקדמיה ללשון עברית אישרה בעת האחרונה רשימה של שמות עבריים לסדרות ולמינים מסוימים של אחווישנים, אותם יצורים בעלי שמונה רגליים הכוללים את העקרבים, האחווישים וקרובי משפחה נוספים. הרשימה הוסיפה לעברית מילים חדשות, ביניהן ברדסון, רגבוב, צרבן ואחוויסומה. מי נתן את השמות המוזרים הללו? איך זה קשור לשמות מדעיים? ולמה צריך בכלל שמות עבריים? שמות מדעיים. לפני כמעט 300 שנה קרה דבר מהפכני. עולם המדע אימץ את המערכת הבינומיאלית, דו-שמית, שבמסגרתה לכל מין ביולוגי ניתן שם ייחודי בין שתי מילים. שם הסוג ושם המין שלו. המערכת הזאת, שהסדירה בוטנאי השוודי קארל פון לינה, או לינאוס, אפשרה לחלק את עולם היצורים החיים כולו לפי קרבתם זה לזה. כל מין השתייך לסוג, כל סוג למשפחה, כל משפחה לסדרה וכך הלאה. לכאורה, צעד טכני בלבד, אבל המיון הזה היה בין פריצות הדרך המדעיות שאפשרו את פיתוח רעיון האבולוציה וגילוי הברירה הטבעית בידי צ'רלס דרווין כעבור כ-100 שנה, ונותר גם היום אחד מעמודי התווך של הביולוגיה. המערכת הזאת גם אפשרה למדענים ממקומות שונים להתגבר על מחסום השפה. גם אם אחד מדבר על חולדה ואחר על אחברוש, שניהם יזהו את היצור רטוס רטוס. השמות המדעיים נכתבים בכתב הלטיני, ומקובל שיהיו מבוססים על השפה הלטינית, שהייתה שפת המדע בתקופתו של לינאוס. לעתים משתמשים גם ביוונית עתיקה, אך כיום רואים יותר ויותר שמות בשפות אחרות, כולל סוגים כמו עקרב או לוויתן. אף שהמערכת הזאת נועדה לשרת את המדע, שמות מדעיים רבים זלגו גם לשפת הדיבור. ביניהם נמצא את צמחי האלוברה והפוקסיה, הדינוזאור טי-רקס, ששמו הוא קיצור של טירנוזאורוס רקס, ואפילו גורילה. אז מי נותן את השמות הללו? לינאוס עצמו נתן שמות ליותר מ-10,000 מינים של צמחים, בעלי חיים ופטריות. רבים מהם מקובלים גם היום. עם זאת, מספר המינים הידועים בימינו מגיע לכ-2 מיליון, ומינים חדשים למדע ממשיכים להתגלות חדשות לבקרים. כשמין חדש מתגלה, על החוקרים לפרסם מאמר בכתב עת מדעי, ובו תיאור של המין החדש, הכולל את המאפיינים המבדילים אותו ממינים דומים, וגם את שמו. רק לאחר מכן התקבל המין כחדש למדע. החוקרים חופשיים לבחור כל שם, כל עוד הוא אינו תפוס בידי מין אחר, ולא פוגע בכבודו של אף אחד. בנוסף, לא נהוג שמדענים יקראו למינים על שם עצמם, אך אין מניעה לתת שמות לכבוד חוקרים אחרים, אנשים מפורסמים ואפילו קרובי משפחה. מינים רבים מקבלים שמות מצחיקים, דוגמת הצירה אהה, שנקראת על שם תרועת הניצחון של החוקר שהוכיח כי מדובר בסוג חדש למדע. גם שמות המתייחסים ליצירות בדיוניות אינם נדירים. בין אלה נמצא יצורים דוגמת הסחלב הטרופי דרקולה ומפירה וחרישי המעמקים בני הסוג גולום. שמות עבריים. שמות חשובים לא רק לקהילה המדעית. כל מי שמבקש לדבר על העולם החי סביבו, זקוק למילים המתייחסות ליצורים שבו. שמות מסוימים נטמעו כמובן בלשון לפני ימים ימימה. במשך אלפי שנים המילים זאב או זית, לדוגמה, מייצגות בעברית מינים ביולוגיים מסוימים. אך ככל שהמדע והתרבות מתפתחים, אנחנו זקוקים גם לשמות חדשים. כשאנחנו מדברים על נחילי הפרפרים של נימפיות החורשף ששטפו את הארץ באביב, או על הצמח הפולש טיונית החולות, אנחנו משתמשים במילים שלא היו קיימות בתקופת האבות. חידוש שמות לחיות וצמחים התחיל עם תחיית השפה העברית. כבר באמצע המאה ה-19 פעל הסופר העברי מנדלי מוכר ספרים להתאים בין שמות תנכיים לבין מינים ביולוגיים וחידש שמות לעופות רבים. בין תרומותיו נמצא שמות נפוצים כמו ירגזי, עפרוני ורבים אחרים. חוקרי טבע שפעלו בישראל במהלך המאה ה-20, כמו הזואולוג העברי הראשון, ישראל אהרוני, נדרשו לא פעם להמציא שמות עבריים עבור מינים שעליהם רצו לכתוב. חלק מהשמות התקבלו עד מהרה על דעת הקהילה המדעית, אך במקרים רבים היה לכל חוקר אוסף שמות שבהם העדיף להשתמש. כך קרה שמין אחד הוצג לעתים בכמה כינויים מבלבלים. לדוגמה, העכביש אולובורוס פלומיפס הופיע בספרים שונים שהתפרסמו לאורך 20 שנה בשמות קוצית המרתף, קוצן מבריש וגבנן מבריש. בשפות רבות, כמו אנגלית, לא נעשה כל ניסיון להסדיר שמות עממיים, והם לעתים סותרים את המדע. למשל, זחלי חרקים נקראים תולעת, וורם, ושלל חסרי חוליות מכונים דגים, פיש. אך בעברית המדוברת של ישראל, שהוחייתה בתקופה המודרנית, ניתנה הזדמנות נדירה לכונן שמות המשקפים את המערכת הבינומיאלית, שימנעו בלבול ויאפשרו את קיומו של שיח מדעי בעברית. כדי להסדיר את השמות שבהם אנחנו משתמשים, הקימה האקדמיה ללשון העברית ועדה למונחי זואולוגיה שהחלה לפעול בשנות ה-60, וכן ועדה למונחי בוטניקה שנוסדה בשנות ה-90. בוועדות הללו חברים בלשנים לצד מומחים לתחומים הנידונים. המוקד הראשון של הוועדה לזואולוגיה היו החולייתנים, ובשנים 1963 עד 1981 היא פרסמה רשימות של שמות יונקים, זוחלים, דוחיים, עופות ודגי מים מתוקים מישראל ומרחבי העולם. בסוף שנות ה-80 הפסיקה הוועדה את פעולתה בלי שהעניקה שמות לחסרי החוליות, ובפרט לפרוקי הרגליים, חרקים, אחבישנים, סרטנים ורבי רגל. אולי זה לא נשמע נורא, אך יש לזכור כי פרוקי הרגליים נמצאים לא פעם במוקד תשומת הלב של חובבי טבע צעירים, הפוגשים בהם הרבה לפני שהשפה המדעית נגישה להם. לחוטב שורות אלה, כחובב טבע צעיר שגדל בשנות ה-90, בהחלט חסרו שמות לרבים מהחרקים והאחבישים המרתקים שפגש בשדות הארץ. יתר על כן, בזכות הנגישות הגבוהה של הצילום הדיגיטלי והמדיה החברתית בימינו, יותר ויותר מבוגרים מתחילים להתעניין גם הם בפרוקי רגליים. זהו את העכביש. בשנות ה-90 התכנסה הוועדה מחדש, ומאז שנת 2000 היא פרסמה לא פחות מ9 רשימות חדשות, שהאחרונות מהן מוקדשות לפרוקי הרגליים של ארץ ישראל. מינים בסדרת השפיראים, סדרות החרקים, משפחות סדרת הזבובאים בחלקה, מינים בסדרת הפרפראים בחלקה, וסדרות האחבישנים בחלקן כבר קיבלו שמות תקניים. הרשימה האחרונה, בת 71 ערכים, קבעה שמות לרוב סדרות האחבישנים, ארכנידה, וכן למשפחות, הסוגים והמינים של סדרות נבחרות, הקרביים, הקרבישאים, אחביסומאים ורגלבישאים. את האחבישים עצמם וסדרות נוספות השאירו להמשך. התהליך ארוך מאוד, אומרת מנהלת אוסף האחבישנים הלאומי באוניברסיטה העברית בירושלים, אפרת גביש רגב, חברת הוועדה שמובילה ומרכזת את רשימת סדרות האחבישנים. על כל שם צריכה להיות הצבעה נפרדת, לא רק המינים והסוגים, אלא גם המשפחות והסדרות. אם אין הסכמה, דיון במין אחד יכול להתפרס על מספר מפגשים. ואחרי שהסכמתם על שם, הוא הופך תקני? עוד לא, אומרת גביש רגב. אחרי שהוועדה הסכימה על רשימה, אנחנו שולחים אותה לאנשים בתחום הזואולוגיה ומבקשים הערות והצעות. אחרי זה אנחנו מתכנסים שוב, ורק אחרי שהתייחסנו לכל ההצעות, אנחנו מגישים את הרשימה הסופית לאישורה של מליאת האקדמיה. התהליך הזה יכול להימשך שנים. מה השיקולים בבחירת שם? אנחנו משתדלים להשתמש בשמות שכבר קיימים בספרות, מסבירה גביש רגב. אם צריך לבחור בין כמה שמות או להמציא אחד חדש, הוועדה מעדיפה שמות שמרמזים על תכונות של בעל החיים ויקלו על זיהויו, על פני כאלה שניתנו לכבוד אישיות או מקום. רק לעתים רחוקות אנחנו משנים שם שהשתרש. למשל, העקרב שנקרא בעבר קטלן אב זנב, נקרא כעת קטלן אב צוותות. גם כי לעקרבים אין זנב, זאת הבטן האחורית שלהם, וגם כי צורת הצוותות הרבה יותר חשובה להבחנתו של המין ממינים דומים. אז איך קראו להם עד עכשיו? לדברי גביש רגב, השתמשו בשמות עבריים שהופיעו בספרים, או פשוט בשמות המדעיים. למשל, לעקרב שנקרא היום צרוון, קראנו קודם בשמו המדעי, בוטוס. וחלק מהמינים ברשימה הם מינים חדשים שהתגלו ממש בשנים האחרונות, ועד לאחרונה לא היה להם שם בכלל. תפקידם של נציגי האקדמיה בוועדה הוא לוודא שהשמות יצייתו לחוקי העברית, היא מוסיפה. שיהיו נוחים להגייה ולא מבלבלים. לפעמים יש שמות שהזואולוגים מסכימים עליהם, אבל נציגי האקדמיה פוסלים. לפעמים הם מציעים שמות משלהם שחלקם מתקבלים. מה השם החביב עלייך? יש לי שניים. ברדסון מוסווה הוא מין בסדרת הרגלבישאים. נציגי האקדמיה הציעו את השם על שום הבליטה דמויית הברדס בקדמת גופם. השם השני הוא קטן רגל מנומנם, גם הוא מהרגלבישאים. הוא התגלה לפני שנה במערת ערקל נאסנה בשומרון, שפירוש שמה הוא מערת האישה המנמנמת, וגם הוא עצמו מתנהג כאילו הוא מנומנם. לא כולם מרוצים מחידושי האקדמיה, שלפעמים משנים שמות שחובבי הטבע התרגלו אליהם, וכך גם החוקרים. ולעיתים נוצרת סתירה בין המערכת הבינומיאלית, שבה לכל סוג יש שם נפרד, לבין שפה עממית ונוחה לשימוש. לדברי גביש רגב, אנשי הוועדה מנסים להגיע לנקודת האמצע בין השתיים. האקדמיה לא מתיימרת כמובן לתת שמות עבריים לכל 2 מיליוני המינים בעולם, ואף לא לכל עשרות אלפי המינים המצויים בארץ ישראל, אלא מתמקדת במינים הנפוצים, החשובים או המעניינים ביותר. בימים אלה נידונה רשימת האחבישים, וגם שם רק חלק קטן מ-600 המינים הידועים מישראל יזכו לראשונה בהיסטוריה לקבל שם עברי. המרוץ לשמות נמצא בעיצומו. האזנתם לכתבה ויקרא שמם בישראל, מאת איגור ארמיאץ' שטיינפרס. קריינות איתי נבו. אפשר להאזין לכתבות נוספות שלנו באתר מכון דוידסון.